שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו פותחים היום בלימוד חדש, והוא ההגדה של פסח. הגדה של פסח, טקסט עתיק מאוד בעם ישראל, אבל בצורתו הנוכחית הוא עבר הרבה מאוד שינויים עד שהוא הגיע אלינו בצורתו. מתי התחיל הטקסט של ההגדה? שנה אחרי יציאת מצרים. נכון, הרי נאמר בתורה, והגדת לבנך. אז בני ישראל התחילו להגיד. מה הם הגידו? מה שהם ראו. כלומר, צריך לספר על יציאת מצרים, אז הדור הראשון שנכח ביציאת מצרים, מספר לילדים מה היה. לפעמים גם הילדים בעצמם זוכרים. ואחר כך, במהלך הדורות, הטקסט הלך והתפתח, קיבל צורה, שינה צורה. צריך לזכור דבר אחד. סיפור האגדה מלווה, מתלווה, אל קורבן פסח. כלומר, עיקר העבודה של ליל הסדר זה אכילת קורבן פסח, ומתלווה לאכילה הזאת גם סיפור האגדה. כך שמוודאות, האופן, החוויה שחוו אבותינו בזמן שבית המקדש היה קיים, שאכלו קורבן פסח, זה שונה מאוד מאיך שאנחנו היום חווים את זה. ולא רק בגלל שהיה אז חג לאומי, כולם באו לירושלים, אכלו את מיליוני הקורבנות, או מאות אלפי הקורבנות ביחד. ואילו אנחנו, כל אחד במשפחה, איפה אתם בליל הסדר? וזו השאלה המקדימה. השאלה אחר כך זה בזה שסיימתם. כן, בזה שגמרתם. לפעמים מתלווה, מי יש לכם בליל הסדר? גם זה. ואפשר גם להוסיף מה אתם מבשלים. אבל, באופן כללי, השאלה איפה אתם? השאלה הזאת לא נשאלה בכלל, בזמן שבית המקדש היה קיים, איפה תהיו בליל הסדר? השאלה לא נשאלה. היה פשוט מאוד, איפה נמצאים בליל הסדר? בירושלים. איפה בירושלים? ברחובות. הרי באים כל עם ישראל אל העיר, ומסדרים איך אפשר, איך שאפשר. בסדר. אז כך שאנחנו צריכים להבין, כשאנחנו לומדים את הטקסט הזה, שאנחנו לומדים טקסט מורכב, בנוי משכבות שונות, אבל בכל זאת, למרות כל השינויים שהאגדה של פסח עברה, היא בכל זאת שומרת על חוט מקשר, שאותו אנחנו נראה בזמן הלימוד. אני רק רוצה להזכיר, הכותרת שכותב הרמב״ם לנוסח האגדה, בהלכות חמץ ומצה, במשנה תורה, הרמב״ם מביא את נוסח האגדה. והוא כותב, נוסח האגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות, כך הוא. כלומר, כבר אז יש לנו הודעה, בעצם הכותרת, שמדובר במשהו שעבר שינויים, ואנחנו נראה את המשמעות של הדבר הזה. רק אולי להזכיר, הרמב״ם היה אדם מאוד נורמלי. זה דבר מפתיע, אבל כלומר, הוא היה מחשובי הרבנים, והיה מתפוצץ מרוב נורמליות. ומה הדבר הזה אומר? כשהוא כותב את ההלכות של ליל הסדר, הוא כותב כך, שאחרי ההגדה שותים את הכוס השנית, הכוס השני, ואז נוטלים ידיים, ולוקחים את המצות, ומברכים שתי ברכות, המוציא לכם מן הארץ, ואשר קידשנו במצותיו וציוונו על אכילת מצה, אוכלים מהמצה, ואז מביאים את הקורבן, ומברכים אשר קידשנו במצותיו וציוונו על אכילת קורבן פסח, ואוכלים כזית, ואחר כך מביאים קורבן חגיגה, ומברכים אשר קידשנו במצותיו וציוונו על אכילת הזבח, ואוכלים כזית, ואם בית המקדש אינו קיים, אז עוברים ישר למרור. כן? כלומר, זה האופן שבו... עכשיו, מתי הוא כותב את זה? הוא כותב את זה ביותו בגלות, בעומק הגלות, בימי הביניים, כשמסביב אין זכר למקדש ואין זכר לקורבן פסח. אבל הרמב״ם כותב קודם כל מה שנורמלי. הנורמלי זה הקורבן. אם אי אפשר, אז אין קורבן. ברור. זה רק היה, ולכן גם ההקדמה של הרמב״ם, נוסח ההגדה שנהגו בו ישראל בזמן הגלות כך הוא גם כן משמעותי מבחינה הזאת, שהרמב״ם רוצה לחנך אותנו, כי יש כתיבה חינוכית פה, רוצה לחנך אותנו למצב האופטימלי, האולטימטיבי. קודם כל, הקורבן. הדבר הזה עומד בסתירה מוחלטת למה שמספרים באקדמיה. באקדמיה אומרים שלדעת הרמב״ם לעתיד לבוא יתבטלו הקורבנות. ממש לא. כלומר, אם הרמב״ם איננו חפץ בהתחדשותה של עבודת הקורבנות, אז למה הוא כותב את זה בהלכות פסח? שימחוק את זה, ישמיט את זה. הרי בכל האגדות שמודפסות לפנינו אין זכר לקורבן פסח. חוץ מהאגדות של מכון המקדש, חדש. אבל סתם ככה, אגדה של פסח, אתם לא רואים שאוכלים את הקורבן. אפילו אדרבה, יש אפיקומן זכר לקורבן פסח. הרמב״ם כותב על הקורבנות. אם כן, הרמב״ם סובר שעבודת הקורבנות תתחדש. אמת או לא? הייתי פעם בחוץ לארץ, ומישהו אמר לי באמצע השיעור, אמר לי, הרמב״ם סובר שלא יהיו קורבנות. אמרתי לו, לא נכון. אמר לי, הרמב״ם כותב את זה. אמרתי לו, לא נכון. ואז הוא אמר, הוא כותב את זה במורה נבוכים. אמרתי לו, לא נכון. זה לא כתוב במורה נבוכים. טוב, לא היה לנו מורה נבוכים זמין. ואז באותם הימים, זה היה לפני הרבה שנים, עוד לא היה אינטרנט. ואמרתי לו, אני צריך הערב לנסוע בחזרה לארץ. הוא אומר, אין בעיה, אני אשלח לך את המקור בדואר. אחרי כמה ימים אני מקבל בדואר צילום של מאמר על פרשת שבוע של אוניברסיטת בר אילן, של מישהו שכותב, שהרמב״ם כותב במורה נבוכים שלא יהיו קורבנות. אבל במורה הנבוכים שלי זה לא כתוב. בסדר? אפשר להגיד שזה מתבקש, שהרמב״ם רומז, מה שאתם רוצים, אבל אמירה מפורשת אין. ולא עוד, אלא שבמשנה תורה יש אמירה מפורשת שכן, שהמשיח יחדש את עבודת הקורבנות וכו'. אם כך, כל זה היה הקדמה, להבין על מה מדובר. כלומר, זה שהיום אנחנו עושים את ליל הסדר, אנחנו עומדים בספק חיוב קראת. כן, הרי יש שני איסורי קראת שקשורים לפסח. האחד, מי שאוכל חמץ, נכון? לאכול חמץ חייבים קראת. עוד איזה איסור? מי שלא אוכל פסח. מי שלא אוכל את הקורבן חייב קראת. נכון? נכון. מי שלא שוחט את הפסח. במקום מי שלא משתתף בקורבן פסח, הוא חייב קראת. גם לגבי אכילת חמץ, אם הוא אנוס. כלומר, זה שאונס רחמן הפטרי אנחנו יודעים. אבל צריך לדעת שלכאורה, ברגע שאנחנו לא מקריבים קורבן פסח, אנחנו כולנו חייבי קראת, ואף על פי כן, אנחנו היום לא מחדשים את עבודת הקורבן, מכל מיני סיבות שחלקן טובות וחלקן לא טובות. אנחנו לא ניכנס עליהן, כי זה לא הנושא שלנו, אבל אני רק רוצה שתבינו, באיזה אווירה של בדיעבד, אנחנו חיים היום בליל הסדר, ועם כל זה, ליל הסדר מהאירועים המכוננים של הזהות היהודית לדורותיה עד עצם היום הזה. עד כאן ברור? טוב.
בזמן, לא בזמן הגלות, היה סדר אחר של הגדה של פסח, והסדר הזה עם שילובים של
הקורבן. אינני מבין. אני כבר מתחילת השיעור אומר שהסדר היה אחרת, ואתה אומר, ואתה שואל האם הוא היה אחרת. אבל הוא גם כותב נוסח ההגדה שנהגו ישראל בזמן הגלות, כך הוא, נכון? יש דברים שדומים, לא הכל הפוך לגמרי משלנו, ברור? כן? לא עמדו על הראש. למשל, בזמן אחידת קורבן פסח לא עמדו על הראש. גם אנחנו לא עומדים על הראש בזמן התפילה. מה שונה? אז אנחנו נלמד את זה בעזרת השם יתברך, אמן סלע. ליל הסדר הוא לילה מסובך מאוד מבחינה הלכתית, כי יש בו בוכתה ענקית של מצוות. וכל מצווה ומצווה יש לה דיניה, ומנהגיה וחומרותיה, ואז לא גומרים. יחד עם זה, יש ספר נפלא שעוזר מאוד כדי להסתדר עם כל זה, וזה ההגדה של פסח, שבנויה לפי סדר נפלא, קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רוחצה, מוציא, מצה, מרור, קור, וכו'. כל הדברים האלה עוזרים לנו לעבור את זה איכשהו בשלום, מלבד כל הסקנדלים שעושים בעלי תשובה להורים שלהם ואומרים לא ככה עושים ואסור לעשות ככה ואני לא אוכל אצלך. אבל איכשהו אפשר לצאת מזה, אם הולכים פשוט לפי סדר ההגדה, וגם לא משתגעים יתר על המידה. אני מציע שאנחנו נעשה עכשיו רשימה של המצוות של ליל הסדר. מה הן? אגדה, יפה. להגיד, לספר את יציאת מצרים. יפה, אגדה. אכילת מצה, יפה. שתיית כוסות כמה?
ארבע
כוסות. יש אומרים חמש. הסיבה. הסיבה זה לא מצווה. הסיבה זה האופן של קיום המצווה. כלומר, כשאתה אוכל את המצה, אתה צריך לאכול אותה בהסיבה. אבל זה לא מצווה בפני עצמה. מה עוד? מרור. אפיקומן. קרפס. השולחן עורך, נכון?
הלל.
ברכת המזון. נטילת ידיים זה צור, זה לא מצווה בפני עצמה, זה צורך אכילת המצה. אם אדם נטל ידיים לפני הסדר, אחרי הצהריים, ונשמר ניקיונו, זה בסדר. מה עוד? אכילת קורבן פסח וקורבן חגיגה. מה המכנה המשותף של כל המצוות שמנינו? תשובה רצינית, בבקשה. כולן קשורות לפה. כלומר, האיבר שעובד הכי קשה באותו ערב הוא הפה. הן על ידי הכנסה דרכו של מאכלים או משקים, או על ידי הוצאה ממנו של דברים הנאמרים. הלל, אגדה, ברכת המזון. בעצם, אם אדם היה צריך לצמצם את כל איבריו לאיבר אחד בלילה הזה, אפשר לומר, הפה הוא זה שממלא את הפונקציה. מעניין מאוד. למשל, בחנוכה, העיניים זה העיקר. הנרות הללו, צריך להסתכל. בראש השנה, האוזן, לשמוע קול שופר. בסוכות, הידיים, כדי לנענע. ואילו בפסח, הפה. כלומר, לכל מועד ומועד, התורה מייחדת את אחד האיברים. נאמר שבלילה הזה, הפה, סך. כלומר, הפה מדבר הרבה. גם לחם עוני, לחמה עניה, שעונין עליו דברים הרבה. אז אם כן, מה המרכזיות של הפה? הפה הוא האיבר שדרכו אתה יודע מיהו האדם. נאמר בתורה, ויהי האדם, ויהי האדם לנפש חיה, מתרגם אונקלוס לרוח ממללה. כלומר, אומר רשי, נתווסף בו דעה ודיבור. הדיבור, בתור ביטוי לדעת, הוא האופייני לאדם. אם כן, ליל הסדר הוא הלילה של הדיבור, שבו מתגלה מי אנחנו. וכאילו, לפני כן, לא דיברנו. מה לא דיברנו? ברור שדיברנו. היהודים תמיד דיברו. גם במצרים אבותינו דיברו. אבל, היה דבר אחד, אף אחד לא הקשיב. לא אכפת. יש לנו כלל, חוכמת המסכן בזויה. ודבריו אינם נשמעים. פסוק בקהלת. כלומר, גם אם יש לך הרבה מה לומר, ודבריך דברי אמת וחוכמה הם, לא יקשיבו לך, כל עוד אתה מסכן. המסכן עוזרים לו, שולחים לו סיוע, רכבת אווירית, לא יודע מה, עוזרים למסכן. אבל עוד להתייחס אל דבריו כבעלי משמעות, זה לא. לכן ניתן לומר, כל זמן שעם ישראל לא יצא ממצרים, אין לו פה. או. וזאת המשמעות של מה שכתוב, וירד מצרימה, אומרת האגדה, אומרת האגדה על וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. כלומר, יעקב אבינו ירד למצרים כדי להוציא משם את הדיבור שהיה קלו שם. היה צריך לשחרר את הדיבור ממעשרו. עד כאן ברור? לא. זהו, ידעתי שזה לא ברור. שאלתי האם כאן ברור, כולם אמרו כן, או חוץ ממך. מה זה לשחרר את הדיבור ממעשרו? נאמר ככה. מקובל, אני חושב, לפי היהדות, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה נכון? איך הוא ברא את העולם? בדיבור, נכון? בדבר השם, שמיים נעשו, 10 מאמרות, נברא העולם. יש לי שאלה נוספת. הקדוש ברוך הוא חופשי או משועבד? חופשי. כלומר, הדיבור האלוהי הוא דיבור שכולו חירות. מה הוא ברא? הוא ברא עולם שכולו עבדות. כולו חוקיות. יש פה מתח שערורייתי בין החירות האלוהית לבין המציאות העבדותית. זה מובן מה שאני אומר? מה לא? למה זה לא מובן? זה קשור ל? רצון, נכון. נכון. נכון, זה בדיוק הבעיה. זאת בדיוק הבעיה. שהדיבור האלוהי, החירותי, מסתתר מאחורי חוקיות ברזל. הקדוש ברוך הוא אמר שהתפוחים ייפלו מן העץ. ומאז התפוחים נופלים, אגב, לאן הם נופלים? לא רחוק מן העץ. והם לא יכולים אחרת. כלומר, התפוח לא יכול להחליט לא ליפול או לעלות. או ליפול רחוק מן העץ, או ליפול חצי, הוא לא יכול. זאת אומרת שמה שאני רואה במציאות זה עולם של חוקיות ברזל משעבדת. אני מבין מה שאתה אומר, אתה רוצה סדר, אבל הסדר הזה סותר את החירות. כלומר, אני יודע, סיפרו לי שאלוהים הוא חופשי, אבל אני רואה שבעולם אין שום אינדיקציה לזה. העולם מגלה לי דווקא אלוה, שספינוזה היה מסתדר איתו יפה מאוד. אלוה שמשועבד לחוקיות. בסדר? מה שנקרא בעברית תנכית, אלוהים. מידת הטבע. הטבע, בראשית ברא אלוהים, יש רק טבע. אז אם ככה, הדיבור האלוהי נמצא, אפשר לומר, בכלא. הוא לא מתגלה. עכשיו בואו נמשיך. מה?
אולי הדיבור האלוהי הוא עצמו, הצמצום,
הקטנה
של הכוח.
אז זה עוד יותר גרוע, אז אתה אומר שיש עבדות מלכתחילה. צמצום מלכתחילה, זה קשה מאוד לקבל את זה. זה לא הולך לי עם תחושת החירות שלי.
כשאני חושב מה שאני מדבר,
אני מסתכל את זה. איי, איי, זה נורא מה שאתה אומר. זאת אומרת שהחירות האלוהית האינסופית הלכה וקלעה את עצמה בתוך חוקיות? זה נורא מה שאתה אומר. עכשיו נוסף על כך, בואו נמשיך. אלוהים ברא את העולם, יפה. מה יצא מזה? בסוף יצא האדם. האדם זה משהו חופשי, יש חירות, נכון? יש בחירה חופשית באדם. ומה אנחנו רואים במציאות? האדם הלך והתארגן. והתארגן ונהיה אומות, ציוויליזציות. והגדולה שבכל התרבויות כולן, מצרים. ומצרים היא כל כולה בית עבדים. כלומר, השיא, הפסגה של התרבות האנושית, זו תרבות של עבדות. כי במצרים כולם עבדים. החל מן העבדים, שהם עבדים לאדוניהם. והאדונים הם עבדים לפרעו. ופרעו הוא עבד לאלים. והאלים עבדים לטבע. והטבע עבד לעצמו. כלומר, המערכות שהרוחניות אפילו הן עבדותיות. גם האלים אינם אלא כוחות הטבע המקבלות יחס דתי. יש יחס דתי למסלול השמש, יש יחס דתי אל הנילוס, אבל בסופו של דבר הכל חוקיות ברזל. היה פרעו אחד שחרג מזה, הוא חלם, והיא מקץ שנתיים ימים ופרעו חולם. ראיתם? פרעו חולם, חידוש עצום. לחלום זה לחשוב אחרת. ואז מה הוא רואה? פרות שמנות, פרות רזות. כל ילד יודע שכאשר רואים פרות שמנות, זה אומר שיש הרבה אוכל. פרות רזות, יש רעב. פרעו קם, אומר לחרטומי מצרים וכל חכמיה, תגידו לי, מה זה פרות שמנות ואחר כך פרות רזות? אדוני המלך, לא יודעים. אחד אומר, יש לי חבר לתא, אפשר להביא אותו, אני חושב שהוא יכול לעזור. טוב, תביא אותו. מביאים את יוסף. אדוני המלך, שמנות ורזות, זה אומר שבהתחלה יש מה לאכול ואחרי זה אין מה לאכול. אומר המלך, וואו, אחרי הודיעך אלוהים את כל זאת, אין חכם ונבון כמוך. אתה רוצה להיות ראש ממשלה? אתם מבינים את הגיחוך שיש בסיפור. אלא אם כן, נאמר, שחרטומי מצרים אינם יכולים לפתור את החלום, בגלל שלא ייתכן שיהיה רעב במצרים. כי היאור מגדל את החיטה ואת השעורה. לא ייתכן רעב במצרים. כדי להניח שיהיה רעב במצרים צריך להניח אפשרות של שינוי, של שבירה, של החוקיות הקבועה. ולכן כשהפרעה הזה חולם את זה, זה פרעה שבדרך להיות עברי. בא איזה עברי אליו הביתה, אומר, אתה מי שחיפשתי, נשתמש בך כדי לשנות את כל מצרים. זאת אומרת שהתרבות המצרית הייתה תרבות שבה החירות היא בלתי אפשרית אפילו כמחשבה. אין מחשבה על חירות. החירות היא חשיבה הטרודוקסית. מה זה הטרודוקסית? בלתי עולה על הדעת. זה לא קיים. ולכן אפשר לומר שריבונו של עולם נמצא בבעיה. הוא אבי כל חירות, הפסגה של מעשה ידיו, תרבות של עבדות. בית עבדים. אז מה עושים? צריך לשחרר. וירד מצרימה. אומרת האגדה, אנוס על פי הדיבור. איזה דיבור? הדיבור האלוהי שנמצא במצרים ומחכה שישחררו אותו. לפתוח את הפה, כדי שיהיה הפה סך. ולכן אין פלא שכל המצוות של ליל הסדר הן מצוות העוסקות בפה. עכשיו זה יותר מובן. זה היה ברור מלכתחילה, לא הבנתי למה זה לא היה ברור, אבל עכשיו יש לזה יותר ברור. בסדר? הדיבור הוא חירות, לחלוטין.
ביחס למחשבה שלי, הדיבור דווקא מגביל אותה.
לא. המחשבה שלך, אמנם היא רחבה יותר מהדיבור שלך, אבל היא לא יכולה להתבטא. הדיבור מבטא אותה, לשחרר אותה. כן. למה אכילה ושתייה? נכון? רק היה מספיק הדיבורים, נכון? היה מספיק רק הדיבור. כלומר, לכאורה היה מספיק מצוות ההלל, ההגדה וברכת המזון, נכון? למה צריך מצוות שמכניסות אל תוך הפה? נכון? זאת השאלה שלך? תשובה, כי צריך להוציא משהו ממצרים. לכן אנחנו אוכלים את מצרים. שנאמר, ואכלת את כל העמים. צריך לאכול עמים. בסדר? מה? זה כתוב בתורה, בפרשת עקב. בסדר? ואכלת את כל העמים. כתוב מפורש. אז יש משהו לאכול שם, בין היתר את אלוהי מצרים. צריך להבין למה. בסדר? אני רק רוצה לשאול, אם יוסף היה האדם שמסוגל היה לשנות את מצרים, אז למה זה לא עבד? הרי היה קום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. לא ידע, לא רוצה לדעת, לא שמע. למה? התורה אומרת במפורש איך זה עבד. הרי יוסף התחיל לשנות את מצרים, נכון? חשב כנראה שאת מצרים הוא יוכל להפוך לעם סגולה. ואת עצמו ואת משפחתו להיות כהני השם, ממלכת כהנים, כהנים למצרים. ואם משנים את מצרים, משנים את העולם כולו. וכדי לעשות את זה הוא עושה מהפכה כלכלית ומהפכה תרבותית. כל אשר יאמר לכם יוסף אותו תעשו, אומרים חז"ל, מל את כל מצרים. למול זה מהפכה תרבותית, לא רק פיזית. וגם הוא משנה את מצרים, הרי מלאים בהתחלה את כל הכסף, אחר כך את הסוסים ואת החמורים, כלומר את אמצעי הייצור, ואחרי זה את האדמות, ואחרי זה את האנשים. ואחרי זה הוא מעביר את העם מקצה ארץ מצרים עד קצהו. עושה להם שינוי של שורשים. הוא עוקר אנשים משורשם, שם אותם במקומות אחרים. כלכלה שוויונית, דורסנית, כמו של יוסף, סטן. כלומר, יש משהו מאוד מאוד אגרסיבי בפלניפיקציה של מצרים. כלומר, הוא הופך את מצרים לחברה שמבחינה כלכלית היא קומוניסטית לחלוטין. מתוך מחשבה שמתוך כך הוא יעקור ממצרים את השורשים האליליים. הוא יעקור את מצרים משורשיה האליליים. נו, ואז מה קורה? רק אדמת הכהנים לא קנה. כי חוק להם את פרעו, על כן לא מכרו את אדמתם. מה זה אומר? אתה לא יכול להשתלט על מדינה אחרת עד הליבה התרבותית שלה. הליבה התרבותית זה כהני מצרים. את זה הוא לא הצליח לעקור, ואי אפשר לעקור כי אתה לא בבית שלך, ולכן קם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. כי אתה לא בבית. אם אתה לא בבית, אז אתה יכול להתנהג כאורח פולשני עד הליבה, ולא עד בכלל. זה פסוק מפורש, לא רק שציטטתי אותו, יכולת גם לקרוא אותו בעצמך, שחוק להם את פרעו, על כן לא מכרו את אדמתם. זה אני תיארתי לעצמי שאתה יודע את הפסוק. טוב, על כל פנים, יש במצרים, כן, עבדות, וצריך לשחרר את העולם מן העבדות הזאת. עד כאן אור, כן. אברהם ויצחק שירדו למצרים זה אותה מטרה. אברהם שירד למצרים, למה אתה לא שואל על יעקב? אבל יצחק לא. כן, אז אתה שואל על אברהם, לא על יצחק, נכון? כן, אותה סיבה. הוא ניסה, הוא עשה זה באופן שורשי, הוא היה אב, הוא לא היה אומה. טוב, אז מתוך כך מובן שכל העניין של ליל הסדר הוא שייך לפעולה של השחרור. וכאשר אני יוצא ממצרים, אני משתחרר. לא משתחרר במובן האישי, משתחרר במובן הלאומי. כן. יוצא לפי זה שלמצרים יש זכות עצומה. הייתי רוצה לשאול, אפילו אם נסכם את סיפור התורה מבריאת העולם ועד מכת בכורות, נוכל לומר ככה: אלוהים ברא את העולם והסתתר, ברא את האדם ואת האומות, וביום מן הימים נגלה אל אחת האומות. איזו? מצרים. כלומר, מצרים היא הגדולה שבאומות כולנו. למה? כי היא, ככה יוסף קרא לה, ערוות הארץ. מה זה ערווה? זה המקום שממנו באים החיים. כלומר, שורש כל התרבויות כולן זה מצרים. כלומר, מצרים זה עם ישראל בהקפאה. וישראל זה מצרים באפשרה. הרי אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה נותר בעולם, בעולם החי, ממצרים העתיקה? אל תגידו לי פירמידות או מומיות, כי כל זה מת. אז מה כן נשאר? עם ישראל. נא להכיר, אנחנו המצרים האחרונים. כלומר, הרושם של הזהות המצרית מורגש בנו אפילו בתור דחייה, אבל אתה בנוי לפי התבנית של הקור שבו עשו אותך. כן, התורה מכנה את מצרים בספר דברים, מי שלא יודע, קור הברזל, והיא הוציאה מקור הברזל ממצרים. קור זה המקום שבו יש צורה, תבנית, שבתוכה יוצקים משהו. אז אם אנחנו בנויים על זכר ליציאת מצרים, מצרים חתומה בנו בתור נגטיב, בתור תשליל, אבל אנחנו שם. אז לכן אין פלא שמצרים זכו. ומי שקצת לומד מהי התרבות המצרית, לא יכול שלא להתרשם מעוצמת החיים שהייתה שם. אם אי פעם יצא לך לבקר במוזיאון, יצא לך? במוזיאונים יש עתיקות מצריות. בהרבה מקומות בעולם יש עתיקות מצריות. יש גם עתיקות יווניות. נכון? אתה נכנס לאולמות של העתיקות המצריות, ואתה רואה את עוצמת החיים שיש שם. ואחר כך אתה ממשיך לעתיקות היווניות, ואתה רואה את השטחיות שיש שם. יש שטחיות אסתטית מאוד, זה מאוד יפה, אבל זה בלי עיניים, זה בלי אור. זה הכל חיצוניות. ובמצרים הייתה שם עוצמת חיים. הרי זה ראשית עונים בהולה חם. התרבות החמית היא חמה, זה מקור החיים. חם, חיים, אותה מילה. בסדר, זאת אומרת, התמצית המסולטת של האינטואיציות של התרבות האפריקאית, זה היה במצרים. אז זה לא סתם, זה לא דבר קטן. המבנה? כן, כן, המבנה העבדותי הוא תולדה מסוימת של הגיאוגרפיה של מצרים. כן, הגיאוגרפיה של מצרים זה חוט אחד גדול של חיים בין שתי פלטות של מוות. זה פחות או יותר איך שנראית מצרים. כן, אבל צריך לחשוב על זה. כן, התרבות המצרית היא התרבות הארוכה ביותר בהיסטוריה. כן.
האם
הם
שערי התורה של מצרים
נמצאה
בעמדה
הנגטיב
שלה?
בוודאי. ולכן, באמת את צודקת. זאת אומרת, יש ממתת שערי קדושה או שערי בינה, כנגד ממתת שערי תומעה של מצרים. וזה מלווה אותנו. למשל, יש פסוק בפרשת בשלח. והיא בשלח פרעו. מה פירוש לשלח בעברית תנכית? או לזרוק, או ללוות. ואברהם הולך עמם לשלחם. כלומר, לשלח זה ללוות. זאת אומרת שפרעו מלווה אותנו. והיא בשלח פרעו. כלומר, פרעו מכביד עלינו. פרעו אותיות העפר. יש משהו שמכביד על הגאולה. וכאן נצטרך קצת להקדים, יש שאלה מעניינת במסכת עדויות, במשנה שמובאת בכמה מקומות בש"ס, אבל המקור במסכת עדויות. מי שחציו עבד וחציו בן חורין. איך מגיעים למצב כזה? יש עבד של שותפים, הוא שייך לשני אנשים, אחד משחרר, השני לא שחרר. אז יש לנו פה מצב פרדוקסלי, בן אדם שהוא חצי בן חורין, חצי עבד. אז עובד את עצמו יום אחד ואת רבו יום אחד, דברי בית הלל. כלומר, הוא עובד, חצי מהמשכורת שלו הולכת לאדון, חצי מהמשכורת הולכת אליו. הרי הוא חציו עבד, חציו בן חורין. והוא מחלק את זה לימים, יש יום שהוא ככה, יום ככה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, את רבו תיקנתם, את עצמו לא תיקנתם. למה? כי עכשיו לישא שפחה אינו יכול, כי הוא בן חורין, אסור לבן חורין לשאת שפחה. לישא בת חורין אינו יכול, מפני שהוא עבד. אז הוא לא יכול להתחתן הבן אדם הזה. אלא מה? תאמר, בסדר, אז הוא לא יתחתן, ייבטל. והלא, כך אומרים שמה בית שמאי, והלא לא נברא העולם אלא בשביל פריה וריביה, שנאמר לו תוהו ברע לשבת יצרה. כלומר, פתאום המקרה הפרטי הזה הופך להיות משהו ממדים ענקיים, קוסמיים. לא, זה נגד בריאת העולם. רגע, תירגע, תוריד קצת ווליום. כן? אלא מפני תיקון העולם. שימו לב מה שאומרים בית שמאי. כופין את רבו ומשחררו, כלומר, האדון חייב לשחרר אותו, וחוטב לו שטר על חצי דמיו. כלומר, העבד, עכשיו יש לו חוב. הוא כבר לא עבד, הוא בן חורין לגמרי, אבל הוא צריך לשלם את חצי עלותו. אז מה שהוא ירוויח, בהסדר תשלומים, בסוף הוא יצטרך להחזיר לאדון. וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. טוב, ברור שמשנה כזאת, היא מסתירה פה משהו. ברגע שאנחנו מדברים על עבדות, אוטומטית בנפש היהודית, מה נזכר לנו? מצרים, עבדות מצרים. מי היה עבד במצרים? אנחנו. מי גזר את זה? מי החליט שנהיה עבדים? הקדוש ברוך הוא או פרו? גם וגם. אז זה עבד של שותפים. ואז הקדוש ברוך הוא החליט, אחד משני אדונים, לשחרר. השני לא רוצה. אז זה מעכב את תיקון העולם. אז כפו אותו. והוא שחרר. אבל יש חוב. יש חוב כלפי מצרים, ואת החוב הזה צריך לשלם. כלומר, יש מחויבות של עם ישראל כלפי אותה האנושות שנאנסה לעבור את השינוי של יציאת מצרים. מה החוב? תיקון העולם. אתה צריך לתקן את העולם. כלומר, לא יודע אם שמתם לב, הקדוש ברוך הוא השקיע המון משאבים כדי שיקרה דבר אחד, שפרעה יגיד כן. מה אכפת לנו? אם הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותנו, שיהרוג את פרעה, או שיגיד ביום זה וזה אתם יוצאים ממצרים, אם פרעה עושה בעיות אני מטפל בו. אבל אנחנו רואים שזה לא ככה. כל המכות כולן זה כדי שפרעה יהיה שותף, והוא אומר את זה, וברכתם גם אותי. נכון, פרעה אמר את זה. כלומר, זה המחויבות שלנו כלפיו. וזה מסביר את העיכובים שעם ישראל חש בגאולה שלו, כל זמן שהוא לא שילם את החוב שלו כלפי האנושות. בסדר? טוב, אז זה... כן, בבקשה. מה, פיריה וריביה? כן, כן, ברור. זה תיקון העולם, שנאמר לא תוהו. הרי הפסוק שמביאים שם, לא נברא העולם אלא בשביל פיריה וריביה, שנאמר לא תוהו ברעה לשבת יצרה. לא מביא את הפסוק פה ובו, מביא את הפסוק לא תוהו. כלומר, לצאת מן התוהו ובוהו, זה המשימה של יציאת מצרים. טוב, זה קשור להבנה כללית של מה זה מעשה בראשית. מעשה בראשית זה מתחיל מזה שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הכל בסדר, עד שפתאום יש תוהו ובוהו. ואז כל העולם כולו בא לתקן את התוהו ובוהו הקדום הזה. מה שחכמי הקבלה מכנים שבירת הכלים. מובן? והביטוי של הטוב עבור הזה, זה מצרים. אז הפריה וריביה זה לצאת ממצרים. בסדר? כי זה כל זמן שיש מצרים, יש טוב. כן. זה שהוא התחרט, אולי יש לו סיבות טובות? מה? זה שאלה, זה אני מסכים, אבל זה לא קשור לשאלה של החוב שלנו כלפיו. עד רבה, יכול להיות שהוא בא אלינו כדי לגבות את חובו. הוא התחרט, הוא אומר, לא שילמתם את החוב. אז זה מה שאמרנו, הרי העבדות, הרי זאת עבדות שהוא רצה להמשיך אותה, הוא לא רצה לשחרר. כפינו עליו. כפינו עליו, אז יש לנו חוב. כותב לו שטר על חצי דמיו. מובן? טוב, אז יש לנו פה שאלה גדולה. מה קורה כאן ביציאת מצרים? עכשיו, עוד נקודה חשובה. יש לפעמים מי שלא יכול להיות שותף לקורבן פסח. והתורה אומרת, מתי זה קורה? כשאדם הוא תמה או בדרך רחוקה. אדם תמה לא יכול לאכול את הקורבן. דרך רחוקה הוא לא יכול להגיע. והשאלה מה עושים איתו? השאלה הזאת נשאלה בפרשת בעלותך, בשנה השנית לצאת בני ישראל ממצרים, שהיו אנשים שהיו תמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא, ויקרבו אל משה ולארון, ואומרים, רגע, מה עושים? למה אני גרה לבלתי לעשות את הפסח בתוך בני ישראל? מה היה צריך לענות להם? כל רב נורמלי שבא מישהו ואומר לו, אני לא יכול לקיים את המצווה, מה אומר לו? פטור. אתנוס רחמן הפטרי. אז אתה לא יכול לעשות קורבן פסח, לא קרה כלום. שנה הבאה, בעזרת השם, אתה תעשה. נכון? במקום זה, משה אומר, וואו, זה באמת בעיה. טוב, שואל את הקדוש ברוך הוא, מה עושים? אומר לו, וואו, זה באמת בעיה. פסח שני, ב-14 יום לחודש השני, הם יכולים לעשות פסח בשביל מי שהיה תמה בפסח ראשון. ולא מובן בכלל. הרי, אז אם ככה, גם מי שלא יכול היה לשבת בסוכה, בגלל שהוא היה חולה, אז נגיד, תעשה את הסוכה בעוד חודש. מה? לא שאלו. אז זה קוראים, זה קידבג מן התורה. נכון? מה אתה שואל? אתה פטור, שב בשקט, וזהו. אלא, ולא רק זה, אלא שפסח שני חייב לבוא אותו חודש. מה קרה? אלא היה פה משהו מאוד מאוד עמוק. זה תוך חודש. בחודש יער. הסיבה היא כנראה משהו מאוד עמוק. הם ידעו, אותם אנשים, שלאכול קורבן פסח זה לצאת ממצרים. ומיד אחרי חג הפסח מתחיל חג אחר. והוא? שבועות. שבועות זה לקבל את התורה. אז הם ידעו שהם יגיעו לחג השבועות. ואז יצא שהם יגיעו לחג השבועות בלי לצאת ממצרים. לקבל את התורה בלי עצמאות מדינית. כלומר, תורה בלי לאומיות. דתיות בלי ציונות. מה זה? זה מינות. זה בדיוק הנצרות. מה הנצרות? היא קיבלה את התורה ולא קיבלה את עם ישראל. ולכן הם ידעו שהם בסכנה. הם בסכנה של מינות. נגיע לחג השבועות ונקבל את התורה לא על בסיס לאומי, זה כפירה. לכן היה הכרח שהם יוכלו לעשות את הפסח לפני חג השבועות. בדיוק. וזה הסיבה שיש פסח שני, ולא בכדי פסח שני הפך להיות החג דאורייתא של חודש יער. בחודש יר אנחנו נבחנים האם אנחנו רוצים את הזהות הלאומית או לא. כן, בימינו זה לגמרי ברור. טוב, יש באגדה, מתחילים בקוס ראשון. קוס ראשון זה מצווה דאורייתא או דרבנן? דאורייתא? מה? דרבנן? אני שואל. מה? נראה לך דאורייתא. לך? לך אתה מפחד, אה? מה? או דאורייתא או דרבנן. יפה. הכוסות זה דרבנן, נקודה. אין מצווה בתורה לשתות יין בליל הסדר. אין. גם מצוות הקידוש, זה זכור את יום השבת לקדשו, קדשו בדברים. כלומר, מעיקר הדין, מן התורה, אני יוצא ידי חובת קידוש באמירה, היום שבת. זהו. זה שיש יין וכו', זה מדרבנן. וזה קורה 4 פעמים בליל הסדר. 4 פעמים כוסות. אומר המהר"ל מפראג, הכוסות זה הדבר הפנימי ביותר בליל הסדר. העמוק ביותר. כי נכנס יין, יצא סוד. אז אם כן, חייבים לשתות 4 כוסות, כי זה מכוון כנגד פנימיות הנשמה היהודית. אז למה זה דרבנן? התשובה היא, אומר המהר"ל, כיוון שזה עמוק, אז זה דרבנן. בוודאי. הדאורייתא זה מה שמחייב את כולם. זה ההבנה הפשוטה. כולם מבינים למה לאכול מצה, למה לאכול מרור, למה להגיד. כולם מבינים. דברים נסתרים הם העיקר. אבל אז צריך לחכות שהאומה תהיה מוכנה כדי שחכמים יתקנו. לכן מצוות דרבנן, תארך לזכור, יותר עמוקות ממצוות דאורייתא. לכן חז"ל אמרו, חביבים דברי סופרים מדברי תורה. הערה טכנית, שותים את הכוס. בעיה, בדרך כלל, כוס ראשון, כוס קידוש, בעל הבית, עומד, מקדש, שותה. יש כאלה יושבים, כאלה לא יושבים. פה יש בעיה, כולם צריך שיהיה להם כוס, וכולם צריכים לשתות בהסבה, כי אם הם לא שתו בהסבה צריך לשתות עוד פעם. וכולם נמצאים במצב מאוד קשה, כי אי אפשר לדבר. בין ברכת שהחיינו לבין שתיית הכוס, אסור לדבר. אז צריך מראש לומר, כל אחד, לא מתחילים את הקידוש לפני שכולם מילאו את הכוס, לא מתחילים את הקידוש לפני שכולם תופסים את הכוס ביד, ולא מתחילים את הקידוש לפני שכולם יודעים איך מסבים. בסדר? מה זה להסב? יש בזה 2 שיטות. יש שיטה מצויה, מגוחכת לחלוטין. עניינה, לקחת את הכוס, ככה, לחפש מקום בין הצלחת לבין האגדה ומפיות הנייר היפוס, להגיד סליחה שעשיתי כתם, וכששותים, עושים משהו כזה, כן, שאין לזה כל קשר אל ההסבה. בסדר? ההסבה זה דבר שדרך חירות. קודם כל, תעביר את זה ליד ימין, לא ליד שמאל. דבר נוסף, תהיה לו מנומס, הפנה את גבך לחברך. תפוס נא את ידך, ככה כמו בבית קפה, ותשתה. בסדר? זה הסבה מינימלית. יש כאלה שמסיבים על מזרונים בכלל, ועל קרים וקסתות. לא מומלץ. אתם יודעים למה? נרדמים, נרדמים. בסדר? לא, לא צריך שולחן. אם זה על הרצפה, אז אתה לא צריך. אני ראיתי דברים כאלה ועשיתי גם דברים כאלה. אבל זה נכון שבימינו יותר נוח שיהיה כיסאות, אבל שיהיה בעיקר מקום א', לשים את המשענת באופן שזה מסתיר את חברך שמאחוריך, שמשמאלך. בכל מקרה חברך גם מפה מסתיר אותך. ואתה שותה בכיף. אם זה לא בכיף, זה לא הסיבה. בסדר? אז זה קצת מסובך, אבל ככה זה עובד. זה הכוס הראשונה. אחרי הכוס הראשונה, קדש, מה יש אחרי זה? אורחץ. מה זה אורחץ? מה? נוטלים ידיים, נכון? עכשיו, איך נוטלים ידיים? יש האפשרות הראשונה הלא טובה והאפשרות השנייה הטובה. הראשונה, הלא טובה, כולם קמים והולכים לכיור שבמטבח. יוצרים פקק. ובלגן, מה בישלת? כן? זה האפשרות הראשונה. האפשרות השנייה, הנורמלית, כולם נשארים במקום. חוץ משני אנשים שמסתובבים עם קערה ועם נטלה ועם מגבת ונוטלים את היד, את הידיים לכל אחד. ואחר כך נוטלים להם גם כן. דרך חירות, לא? משרתים. אז אתה בלילה זה לא קם מהשולחן. זה נקרא אורחץ. בסדר? מה מיוחד ברחיצה הזאת? בלי ברכה, מי אמר את זה? אז אתה לא תימני. התימנים מברכים. בסדר? אבל זה נכון ששאר עדות ישראל לא מברכים על הנטילה הזאת. למה? כי יש ספק לגביה אם צריך לברך עליה או לא. למה יש ספק לגביה? בגלל מחלוקת האם בימינו מברכים על דבר שטיבולו במשקה או לא. הרי למה בכלל נוטלים בידיים פה? למה? למה? בגלל הקרפס, נכון? קדש ורחץ, קרפס. מה זה הקרפס? זה חתיכת ירק שהולכים לטבול אותו בתוך משקה. אז השאלה היא, יש דין כזה שאם אתה טובל משהו במשקה, צריך לטול ידיים לפניו. מחלוקת אם זה רק לקודשים או גם לחולין, כיוון שיש ספק, אז לא מברכים. התימנים אין להם ספק, מברכים. בסדר? עכשיו, לכאורה זה דבר מוזר. ראית מישהו שנוטל ידיים לטיבולו במשקה היום? אדם רוחץ תפוח, הוא נוטל ידיים? מה? לא הבנתי. כן, מי אמר? אז מה אם זה רטוב? ראית מישהו שעושה את זה? ראית, כן. למה? כי אנשים קראו בשולחן ערוך והם חושבים שזה חייב. יש בעיה. רוב עם ישראל לא עושה את זה. החיי אדם כותב שלא נהגו את זה. גם רבי שלום מסס, בשו"ת שמש ומגן, מביא רשימה של חכמים לאורך כל הדורות, ראשונים ואחרונים, דור אחרי דור, שכולם צועקים, זה לא בסדר שלא נוטלים ידיים לטיבולו במשקה. אומר רבי שלום, אם כן, מכאן שכולם צעקו ולא נענו, אם כן, לא צריך. זה כתוב בשולחן ערוך. אף אחד לא נהג. למה לא נהגו? כי בימינו אנחנו לא אוכלים קודשים, אז לא שייך. למרות שזה נגד השולחן ערוך. אבל בליל הסדר, כולם עושים. למה כולם עושים? כי זה זכר לקורבן פסח. בסדר? כי אכילת קודשים, לא? קורבן פסח זה קודש. אז כבר שזה קודשים, אז עושים כל המנהגים שהיו נהוגים בזמן אכילת קורבן, כדי לא לשכוח אותם. אז נוטלים ידיים. יש כאלה שנוהגים שרק בעל הבית, כי רק בעל הבית הוא הטובל. יש כאלה שנוהגים ככה, כן, אבל זה תלוי באגדות. יש אגדות שכתוב שבעל הבית, יש כאלה שאומרים ש... או עורך הסדר, או יש כאלה שכותבים שכולם נוטים ידיים. עכשיו, ואז אוכלים את הקרפס. למה אוכלים קרפס? מה? זה המרור? אז למה יש אחר כך מרור? זה כדי לפתוח את התיאבון, זה הכל. זה הכל, צריך לפתוח את התיאבון. ואז כדי לפתוח את התיאבון, לוקחים ירק חי. ולמה טובלים אותו? כי דרכם של בני חורין לטבול את הירקות. כן, בכל פעם שיש לכם איזה קוקטייל כזה מאוד סנובי, יש כאלה חתיכות מלפפון וגזר שטובלים שם ברוטב אלף האיים, נכון? אנשים לא יודעים מה זה, לא משנה, אלף האיים או 900 איים, לא יודע, אבל זה מה שעושים. אז זה דרכם של בני חורין. לוקחים את הקרפס, טובלים אותו בממלח או ב... כי זה סטייל. אה, באמת, זה סיפור, שזה הכל סטייל. כן, ואז טובלים ואוכלים את הקרפס. מה זה הקרפס אגב? זה סלרי, או פטרוזיליה, או כל מיני ירקות כאלה חיים, ואכן הפולנים נהגו תפוח אדמה כדי לפתוח את התיאבון. איך הגענו מירק שפתיחת התיאבון לתפוח אדמה, תגידו לי? יש כאלה שנוהגים בצנון אגב. כי זה מה שהיה. היו מקומות שאבותינו לא ידעו מה זה ירק חי. אז זה מה שהם עשו. בסדר? אבל כמובן שצנון או סלרי וכולי, זה הרצוי, וזה מה שצריך לעשות בכתחילה. בסדר? עכשיו, יש פה דבר מוזר. מה זה לפתוח את התיאבון? הרי אדם צריך לאכול. בסדר. תאכל כדי לסובע. למה אתה צריך להגדיל את התיאבון שלך, ואתה תאכל יותר ממה שאתה צריך? זה דבר מגונה לכאורה. מה? בני חורין. בני חורין אוכלים הרבה, ולא עוד, אלא שיש אפשרות לקדש את האכילה. מה שבמשך כל השנה אתה צריך להתרחק ממנו, מאכילה יתרה, שמה זה יפיל אותך למקומות לא רצויים. בליל הסדר זה ליל שימורים. ליל שימורים, אז לא צריך לדאוג. ולכן אוכלים קרפס כדי לפתוח את התיאבון. עד רבה יש מצווה של אכילה בלילה הזה, ולכן אוכלים את הקרפס. כמה אוכלים? אין אכילה פחות מכזית, גמרא מפורשת. אז אוכלים כזית, לפחות. מי שיבוא אליי לליל הסדר יראה, אני אוכל הרבה קרפס. נכון? איזה ספק? איזה ספק? ספק אם להגיד בורי נפשות? אז אתה תגיד בורי נפשות, מה קרה? בגלל זה אתה לא תאכל, הרי זה נגד ההיגיון. ההיגיון הרי אומר שאוכלים, ואין אכילה פחות מכזית, ועושים את זה כדי לפתוח את התיאבון, נו, ואתה הולך נגד זה, נו, דחילק, לא עובד טוב. בקיצור, אוכלים כזית, הרמב״ם כותב במפורש שחייבים לאכול כזית של קרפס. זה את הרמב״ם, אני אעשה. טוב, עד כאן להיום, שלום.